עכשיו אנחנו עם דובר צה"ל לשעבר, רונן מנליס, שלום לך רונן, ערב טוב.
שלום בצה"ל, אחרי שדיברת ג'נין טוב מכולם, לא צריך עוד מרואיינים.
לא שמענו אותך טוב, היית מקוטע עוד הפעם?
אני אומר, אחרי שדיברתם עם אבמן, אתה מכיר את ג'נין יותר טוב מכולם, לא צריך עוד מרואיינים.
כן, מישהו צריך להסביר אותו, ורונן, אני חושב, תדע לעשות את זה הכי נכון.
בוא ננסה.
טוב, מה האסטרטגיה של הממשלה מול הרשות הפלסטינית בכלל בתקופה הזו? אפרופו המבצע או לא רק המבצע?
תראה, יש פה פרדוקס אדיר. הרי אנחנו מבינים שכדי לנצח טרור, צריך לשלוט בשטח והאוכלוסייה. ומרגע שמדינת ישראל בחרה שמי שישלוט באוכלוסייה זה הרשות הפלסטינית, למעשה יש אינטרס לאומי שתהיה רשות פלסטינית חזקה. היא תטפל בכלכלה, היא תאפשר לאזרחים לנהל את החיים שלהם, לצורך העניין, תיתן להם מספיק אינסנטיב לא ללכת לטרור, ובמקביל תדע לטפל בבעיות טרור עוד לפני שהן מגיעות לצהל. פרחחים, נשק, דברים כאלה בסגנון הזה. בפועל הרשות הפלסטינית הוכשה מאוד לאורך השנים, גם כלכלית וגם מבצעית. ואז נוצר וקום, מתוך הוואקום הזה...
השאלה רגע, הוכלשה בגלל מי? בגלל ישראל או בגלל היא עצמה שלא שיתפה פעולה מלא עם מדינת ישראל שחיה לידה בהרבה מאוד תחומים? היא ידעה כל הזמן לסכל כל דבר כמעט.
היא הוכלשה מסיבות שקשורות גם אליה וגם לאחרים. קודם כל נתחיל מה שקשור אליה. אנחנו בסוף עידן אבו מאזן, דה פקטו אנחנו כבר בעידן שאחרי אבו מאזן. הרשות הפלסטינית ראתה שכל לילה כוחות צה"ל נכנסים לשטח הם אלה שמכתיבים את הקצב ונתפסה בעיני האוכלוסייה שלה כחלשה מאוד. היא הוכלשה כלכלית כי חלק מהכסף ממדינת ישראל במקורות אחרים עוד הגיע אליה, והיא גם כי היא חלקה אפשרה לגורמי טרור לבצע פעילות או בעצימת עין ולא תמיד פעלה באופן שהיה מצופה ממנה. כל הגורמים האלה ביחד הביאו לזה שבתפקט היא חלשה יותר. עכשיו לישראל יש אינטרס שתהיה רשות פלסטינית חזקה, גם לשליטה באוכלוסייה וגם לפחות חלק מפעילות הביטחון שישראל רוצה לתעדף או לא לעשות או לעשות בדרכים אחרות. מהרגע שהרשות הפלסטינית מוחלשת, אז אין מי שיעשה את זה, ישראל נדרשת לעשות את זה. שתיים, גורמי הטרור ביטחון ומתחזקים, כמו שראינו בג'נין. בג'נין היה את הוואקום הזה הכי גדול, ולשם היא נכנסה. ושלוש, מדינת ישראל לא החליטה מה היא רוצה עם הרשות הפלסטינית, כי מצד אחד היא מקבלת החלטות נגדה, מצד שני יש לה אינטרס שהיא תהיה חזקה, ומצד שלישי יש שרים בממשלה ובקואליציה, גורמים בקואליציה, שהמצע שלהם הוא פירוק הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, אם אתה רוצה שהיא תהיה חזקה ובמקביל רוצה לפרק אותה, אתה יוצר פרדוקס.
מצד שני, אולי צריך להמתין, לראות מה יקרה ברגע שאחרי אבו מאזן. נכון שהוא כבר לא הכי רלוונטי בשטח. מצד שני, הרשות כרשות, במובן האזרחי, כן, באיזשהו מקום, היא נותנת את השירותים לאזרחים. זה לא חמאס, זה לא עזה שחמאס שולט בו והוא מנהל את העניינים. השאלה מה יקרה רגע אחרי מותו של אבו מאזן?
שוב, אני מאלה שמאמינים שהאינטרס הישראלי הוא רשות פלסטינית חזקה, שגם מספקת מענה לאזרחים וגם מאפשרת לפחות חלק ממנגנוני המלחמה בטרור, כי אם לא, מדינת ישראל צריך לעשות את שני הדברים. מדינת ישראל לא רוצה לשעות בג'נין באופן קבוע. כן. עכשיו תראה, אני יש לי עוד גלוי, נספר לך רק אני ואתה שומעים. הסבירות שאחרי אבו מאזן, מישהו מהתנועה הציונית, התמנה להיות ראש הרשות הפלסטינית, הוא לא קיים.
אתה בטוח?
אני מעריך ככה.
לא יודע, אני לאחרונה רואה בהפגנות בתל אביב את דגלי פלסטין, קצת יותר מדי, עושה רושם שיש מישהו שנושא עיניים לפוליטיקה הפלסטינית אולי.
יש גורמים בישראל, וזה בסדר שהם רואים בכיבוש את ראשית הצירים של חלק מהבעיות, וזה דמוקרטיה וזה זכותם, אף אחד מהם לא יהיה ראש הרשות הפלסטינית. ראש הרשות הפלסטינית יהיה פלסטיני מתוך מנגנות הרשות.
אתה יודע מה, זה יכול להיות האיש שמאל הכי קיצוני שירצה, אבל הפלסטינים לא ירצו אותו כי הוא יהודי.
בוודאי, נכון, ולכן אנחנו מעריכים שיש אדם שיש לו אינטרסים מורכבים. מצד אחד ירצה לייצר רשות פלסטינית חזקה, וירצה תיאום עם ישראל, זה אינטרס גם שלהם וגם שלנו. מצד שני ירצה להתאפס אחר מסביב לאוכלוסייה שלו כמישהו שדואג לאינטרסים הפלסטינים. בתוך המורכבות האינטרסים הזאת אנחנו נצטרך לראות איך מצד אחד אנחנו מחזקים את הרשות ומאפשרים לה לממש שלטון של חוק וסדר, ומצד שני משמרים לעצמנו את האינטרסים הביטחונית הגוברת, כמו שהייתה אומרת, שמתי שאנחנו רוצים יכולים להיכנס. בפועל תראה מה קרה בג'נין, בצלאל. הסיטואציה בג'נין היא שאנחנו נדרשים למבצע גם בגלל שהרשות הפלסטינית הממשלה את המשימות שלה, כשאנחנו כל הזמן אומרים להחליש את הרשות הפלסטינית, לקח להם את הנפק ולהילחם בה. לא אנחנו, חלק חלקים בממשלה. המורכבות הזאת שמלווה את הזה הפלסטינית כל הזמן.
כן, אבל החולשה הזו של הרשות הפלסטינית מול גורמי טרור היא חולשה רבת שנים, כבר באמת הרבה מאוד שנים, אני חושב עוד אפילו לפני חומת מגן שדיברנו על זה קודם. מערכת מאוד חלשה, ובשביל לטפל בטרור כמו שצריך, צריך גופים חזקים. אין את זה שם, יש את זה כאן. וכשהם פועלים באין מפרע, גם בסוף צהל נכנס ועושה את הפעולות שלו, הכירורגיות, ליום, יומיים, שבוע, שבועיים, כי אין ברירה. וזה בסדר, אף אחד לא צריך להתנצל כמובן על מה שישראל עושה, אבל זה קורה כי הם לא עושים.
דרך אגב, זה חלק מההסכם, חלק מההסכמי אוסלו, של ישראל יש אחריות ביטחונית גוברת. במשך שנים, לפני חומת מגן ואחרי חומת מגן, היא מבצעת את זה מדי לילה. כוחות צהל פועלים מדי לילה בג'נין, במבצעים שבעצם מממשים את האחריות הביטחונית הגוברת שלה. אבל לאורך שנים, העובדה שישראל ובאמצעות המערב, ארצות הברית ואחרים, שימרה לפחות איזושהי רלוונטיות של הרשות הפלסטינית, אפשרה לישראל להימנע מהצורך לשים כל כך הרבה כוחות ביום יום בפעילות בתוך ג'נין. צריך להזכיר עוד משהו, אנחנו לא הגענו ליום שאחרי המסע. הרי ישראל אין לה אינטרס להשאיר שתי חטיבות בתוך ג'נין. היא תרצה לצאת ולשחרר את הכוחות האלה להתאמן לאיומים האמיתיים שלה. ג'נין זה לא איום האמיתי. יש לה חיזבאללה בצפון, חמאס בדרום, איראן במזרח. בקיצור, יש פה מורכבות גדולה מאוד לגבי איך היום שחרי ייראה.
טוב, הזכרתי את תל אביב והפגנות. אפשר לדבר על זה איתך, רונן מנליס?
בוודאי.
כן. תשמע, אנחנו בעודנו מדברים עכשיו, 7:20, בנתב"ג עדיין, אני קורא לזה התפרעות של מוחים, מפגינים, אנשי שמאל, או איך שתקרא לזה, כל אחד בלקסיקון שלו. ואתה יודע, יש הפגנה, אתה עומד בצד הדרך, זועק, צועק, שומעים אותך, כן משפיע, לא משפיע, אבל לבוא לשבש חיים של אזרחים שלווים, שלא קשורים לשום אירוע, ואתה יודע מה, גם לשבש חיים של אישי ציבור ובני משפחותיהם, שהם לא קשורים לשום אירוע. מישהו כאן איבד את הצפון?
תראה, אני תלת הרבה סוגיות, אני אעשה להתייחס אליהם אחת. א', אני נתחיל מהזכות ההפגנה, שכמו שאתה מכיר אותה, גם במגזר החרדי וגם במגזר הכללי, שמורים אותה וצריך לאפשר אותה, כמובן במגבלות החוק. אני האחרון שחושב שצריך לעבור על החוק, ואחרון שחושב שצריך
לייצר מצב. כן, אבל כשחרדים באים להפגין, או ימנים באים להפגין, אתה יודע כמה זמן לוקח עד לרגע ש... הזנזנות והמכתזיות והעלות יוצאות לדרך.
אנחנו רואים את הזנזנות והמכתזיות גם בהפגנות האלה, אבל עזוב שנייה, אנחנו לא עושים תחרות את מי תופסים יותר. השורה התחתונה היא שורה אחת, האם משטרת ישראל חושבת שבוצעה שם הפרה של הרישיון להפגנה, ואם כן, היא נדרשת לאפשר מצד אחד חופש הפגנה על פי החוק, ומצד שני אי עבירה.
כן, אבל אותו חוק קובע שאם אתה מפר תנאים שקיבלת להפגנה, כל העסק הופך להיות לא חוקי, וכל מי ששם צריך לייצר, חובה לעצור אותו, בלי שום הנחות.
אני רוצה להציע לך זווית הסתכלות אחרת, אם מוזמנת לעשות את זה, אני רוצה להציע לך זווית הסתכלות אחרת. היום מתחיל מבצע בג'נין, שכולנו רוצים להיות מאחורה ולחבק את כוחות צה"ל ולקוות להצלחתם.
והמבצע הזה כמובן, בואו רק נדייק, מתחיל בלי שום קשר לדברים אחרים שקורים כאן.
להערכתי, שום קשר, שום קשר.
כן, לא התחילו לתכנן את זה אתמול שלשום.
לא התחילו לתכנן את זה, גם לא הרבה מזמן לפני, אבל זה לא קשור ליום שני בנתב"ג. להבנתי, כן, אני לא יודע להגיד מה קרה.
אני מסכים איתך.
חדר חדר. אוקיי, עכשיו...
אתה יודע מה, אתה יכול לחשוד אולי בפוליטיקאים, אבל לא בקציני הצבא הבכירים.
לא, אני לא חושד אף אחד, אני גם לא חושד, הנה, גם לא חושד בפוליטיקאים.
לא, אני אומר, אפשר, מותר, אבל בקצינים אני לא חושד בהקשר הזה, כן.
אני באף אחד מהם, הנה, אני מנקה גם את זה וגם את זה. עכשיו, כדי להתקדם. אני, אם הייתי בקואליציה, הייתי אומר יום כזה, אני מבקש לעשות קיזוז הדדי. אין דיון בוועדת החוקה, חבר הכנסת רוטמן לא מקדם חקיקה חד-צדדית, הוא מקפיד זה, לא, אני מבין שהוא רוצה לחוקק את זה, אבל לא היום, היום ג'נין, ובתמורה אני מצפה גם לא תהיה הפגנה בנתב"ג. אז הייתי מבין שכולם נקיי ידיים וכולם רוצים
לבוא... אני אגלה לך סוד, נביא אני לא, אבל גם אם הוא היה מציע את ההצעה הזו, ההפגנה בנתב"ג הייתה יוצאת היום לדרך, כי ההפגנה היא לא חשוב על מה... תקשיב, בתחילת הדרך שדיברו על הרפורמה ועל ההפיכה, כל אחד בזה שלו, בסדר, משהו גדול, אירוע גדול, מדובר על סעיף אחד, עילת סבירות, שאהרון ברק היה בעד, מתווה של נשיא בית משפט עליון, שופט בית משפט עליון.
זה בדיוק הטענה.
רגע, ההפגנה היא לא בגלל קידום הסעיף הזה של הרפורמה היום בוועדת חוקה. אין לזה שום קשר, זו הפגנה שנועדה...
ההפגנה הזאת נקבעה ביומן, בגלל ושוב, אני לא דובר של ארגוני המחאה, לא מתואם איתם, לא דיברתי איתם לך בקבוצת ההפגנה, אבל בראיית אזרח, ואני לא הלכתי להפגנה הזאת.
למה לא? למה לא הלכת, אגב?
נקבעה, כי יש לי מורכבות עם חלקים במחאה.
שהלכה לכיוון הסרבנות וכל הדברים האלה?
לאיזה הפגנות אני הולך ולאיזה הפגנות אני לא הולך. אני כמובן נגד סרבנות, אבל אני באותה נשימה חושב שגם לא היה עדיין אירועי סרבנות. אז האירוע הוא טיפה יותר מורכב. אבל שנייה, בואו, קופצים נושאים. בראייתי, ההפגנה הזאת נקבעה כשהבינו שממשלת ישראל מתכוונת לקדם באופן חד צדדי חקיקה. עכשיו, אי אפשר להגיד, תקשיב, זה רק סעיף קטן, כי כל סעיף קטן ביחד הם
אורך. אני זורם איתך, זה סעיף גדול. למה אין לממשלה סמכות, לקואליציה סמכות לחוקק חוקים, להעביר חוקים, כי רואות עיניה, אחרי הדברות שנכשלה ופוצצה על ידי הצד השני.
אני ברגעים האלה, צהל, אתה מכיר את הקרבה שלי לציבור החרדי, וכמה אני אוהב אותו באהבת אמת. ועדיין רוצה לקחת למקום אחר. אני זוכר אירוע שבו ניסו לחוקק חוק גיוס חדש, ואנשים שהיום הם שרים, או אנשים שרצו להיות שרים והם לא שרים בגלל החלטות בגעת או החלטות אחרות, אמרו, אם החוק הזה ימשיך לחוקק, תהיה פה הפגנת המיליון ומרי אזרחי. מה ההבדל? כל אחד, רשות הממשלה לחוקק. עכשיו תראה, נוצר מצב אבסורדי שהיום אנחנו לא, אין חוק גיוס, והממשלה הנחתה את גלנט לבצע אכיפת חוק סלקטיבית. כלפי חלקים בציבור הזה וחלקים בציבור הזה.
לא, זה בסדר. לא, כי את הסלקציה הזו, את הסלקטיבי הזה, המערכת הצבאית יודעת לעשות מצוין, הוא עושה את זה כבר 75 שנה, הוא להבדיל המגזר הערבי. בסדר.
זה בהחלטות.
אין בעיה, אז גם זה בהחלטה, בגלל שזה עכשיו בדיונים, ועוד רגע יחוקקו חוק, כן או לא, לא משנה.
ופה בדיוק הנקודה שלי. בסוף, הציבור, אם הוא רוצה להיאבק במרכאות, להיאבק ציבורית, נגד החלטות של ממשלה, הוא עושה את זה באמצעות הפגנות. פעם על חוק הגיוס, ופעם על חקיקת פסקת ההתגברות או פסקת הסבירות.
וכשהחרדים יצאו להפגנות המוניות של חצי מיליון ויותר על חוק הגיוס, או על מערכת המשפט לפני 27 שנים, וכל האירועים האלה עברו ב-3-4 שעות והסתיימו והלכו הביתה. אבל אני לא מדבר עכשיו על ההפגנות שהיו בשנים האחרונות, מקבוצת הפלג הירושלמי, אני מדבר עכשיו על הציבור החרדי הכללי. יצאו להפגנות של חצי מיליון איש, באו להתפלל, סיימו, חזרו הביתה וללימודים ולישיבות.
גם ההפגנות בקפלן בתל אביב, שיוצא לי להיות בלא מעט, לוקחות שעתיים וחצי, ובסיומם הן מסתיימות ואנשים מתפזרים לבתים.
אם נעים לך ולאוזן כל מה שנשמע משם ונאמר שם, וקריאות של מרי אזרחי של מר אהוד ברק ושל קצינים בכירים לשעבר אחרים,
אבל שמעת מני בדיוק הפוך, שיש דברים ומסרים שאני לא עולים בקנה אחד עם מה שאני חושב שצריך לעשות, ומצד שני, ואני אדם פרטי, אני לא מוביל מאחורי מחנה, ולכן אני בוחר איפה להיות. מצד שני, אני חושב שאי אפשר לקבל את האמירה שזה רק חוק קטן ולא קרה כלום, ומה אתם קופצים? כי אם זה רק חוק קטן, אפשר לסכם את זה בהסכמה בבית הנשיא, ולא אני פוצץ את ההסכמה. ולכן מה שאני אומר, ההפגנה הדמוקרטית, באשר היא של חרדים או של ציבור אחר, היא לגיטימית לחלוטין, כל עוד היא מתבצעת על פי חוק, ולדעתי אין בינינו ויכוח על זה, אנחנו מסכימים על זה. מותר להפגין, מותר גם להפגין כל שבוע. מצד שני אפשר, בוא תגיד לי משהו אחר, תגיד, רונן, תראה איזה יופי, 26 שבועות, מגיעים עשרות אלפי אנשים, לא נכנס לוויכוח אם זה 10,000 או 200,000, קריאה גם וגם, אבל מגיעים עשרות אלפי אנשים, כי זה חשוב להם. ואיזה יופי שמדינת ישראל, ותראה אם יש משהו אחד שהאירוע הזה, המשפטי עשה, לא משנה השם שלו, אני חושב שהוא הפיכה, ויש חשובים של רפורמה, הוא עשה, הוא העיר את המחנה המרכזי הליברלי בישראל, ואמר להם, חברים, פוליטיקה זה חשוב. אנשים שעד לפני זה אמרו לי, מי מצביע בבחירות? מה אכפת לי מזה בכלל? עכשיו התעוררו ואמרו, אנחנו נלחמים על הבית. וכל עוד הם עושים את זה בכלים דמוקרטיים, אני ממש חושב ששנינו צריכים לברך על זה.
אוקיי, ועדיין יש לי ביקורת לא קטנה, לא רק לי, להרבה אנשים, על הצורת התנהלות של ההפגנות האלה. יש הפגנה שאתה באה פעם אחת, ויש ההפגנות שיטתיות, ומה שעושים לאישי ציבור, ומה שעושים ליריב לוין, ומה שעשו לשמחה רוטמן, ואני יכול להביא לך רשימה ארוכה.
אני אבוא את הרשימה של מה בראייתנו שמחה רוטמן עושה לחלק מהחברי
הכנסת. אין בעיה, עדיין, בן אדם הולך עם אשתו ברחוב בניו יורק, והיא לא צריכה להיפגע מזה, ולא צריכים להטריד אותו, ויש דרכים איך למחות גם נגד אנשי ציבור. אם זה היה עוזר, והוא היה נכנע למשהו, ניחה, אבל זה לא הולך לשם.
א', שנינו מבינים שזה עזר, כי עובדתית לא חוקקו את מה שרצו, ומחוקקים עכשיו, אתה אומר בעצמך.
לא, זה קרה אחרי
כל ההקפאה.
קרה הרבה אחרי הקפאה, לא, אין בעיה עם כל הרפורמה המשפטית.
לא, הקפאה קרתה כתוצאה מהמחאה, אין לנו דיון.
לא כתוצאה ממה שקרה עם רוטמן בניו יורק, אבל אני, לי אין שום בעיה עם כל ה... אני חושב שלמעלה מ-90% מהציבור החרדי גם חושב ככה, עם כל הרפורמה המשפטית, היא נדרשת, היא נצרכת, היא צריך אותה למען האיזונים הנדרשים מול מערכת המשפט, אבל לא ניכנס לעניין הזה, זה כבר ויכוח בעצם לתוכן העניין, לא על ההפגנות, נעשה את זה אולי בהזדמנות אחרת. תת-אלוף במילואים רונן מנליס, שמחתי לדבר איתך כמו תמיד, לשעבר דובר צהל.
גם אני איתך. ביי, להתראות, תודה.
תודה רונן, להתראות.